כן, רבותי, אנחנו חוזרים לנושא שאנחנו עוסקים בו בימים האחרונים, והעניין של הקשר בין הרצון ובין התשובה. הסעיף שאנחנו נעסוק בו היום זה סעיף י', פרק ת', סעיף י', שדווקא עוסק כאן, דווקא בצד החולשה. זאת אומרת, תשובה מצד אחד היא באה מתוך שהאדם מחזק את הרצון שלו, אבל מצד שני גם התשובה כרוכה בהנמחת הרצון, במשבר, נאמר, בצד הרצוני של האדם. בוא נראה את זה כיצד זה בתוך הדברים. בבקשה. התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, דהיינו ימים האלה, ימי התשובה, חודש אלול, עשרת ימי תשובה, עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, שהתשובה היא באמת מתארת את האדם, מזככת את האדם, כמו שאומר רבנו יונה מגרונדי בספרו שערי תשובה, שדרך אגב ממליץ לתלמידים בימים האלה ללמוד קצת את הספר הזה, שערי תשובה של רבנו יונה מגרונדי. אין הרבה ספרים שכתבו על תשובה, אבל אחד הספרים החשובים על תשובה זה שערי תשובה של רבנו יונה מגרונדי. אז שמה בספר הזה הוא מסביר שתשובה משולה לכביסה. כמו שבכביסה אתה מנקה את הבגדים, אז התשובה היא מנקה את הנפש של האדם, היא מתארת את האדם, מנקה אותו. כן, מישהו היה פעם במכונת כביסה? יצא לו פעם להיות כאן? תדמו לעצמכם שאתם חולצה מלוכלכת ונכנסים למכונת כביסה. איך החולצה מרגישה? תדמו, איפה הדמיון שלכם? זה לא כל כך נעים, נכון? פעם היו עושים כביסות ביד, אני לא יודע אם בתקופה שלכם. אז היה איזה מין דבר כזה, מפח כזה, גלים גלים, והיו עושים ככה. היו... עם סבון, עם זה, זה. בצורה כזאת היו מורידים את הליך. היום מכונת הכביסה עם הסיבובים המהירים שלה, היא עושה את הדבר הזה. זה, מה קורה לאותו בגד שאתה משפשף אותו? זה כלום, לא נעים כל כך. אבל זה גם בריא, הלכלוך יוצא מתוך הבגד. סליחה שאני אומר, זה משל לנפש של האדם. אדם בזמן שעושה תשובה, הוא גם עובר תהליך של שפשוף. פתאום הוא מגלה את הנכלוכים, את הזוהמה, את הקלקולים. כל הדברים הוא צריך עכשיו להסיר את זה מנפשו. וזה לא דבר פשוט. איך עושים את הדבר הזה? אז נכון שבירושלים יש מכונת כביסה גדולה, קוראים לה מכון מאיר. באים לכאן מלוכלכים, יוצאים נקיים. כן. אבל איך עושים את זה באמת? את על זה אומר הרב, שהתשובה היא כרוכה גם בחולשה. בוא נראה את החולשה. התשובה בכל ההליכות המעשיות שלה, עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים מיוחדים לתשובה, עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולתאר את המעשים מכיעורם, היא מוכרחת להיות סופגת עמה איזה חולשה. עצם העובדה שאדם עושה תשובה הוא לא שמח, הוא עצוב. למה הוא עצוב? הוא מצטער. למה הוא מצטער? כי הוא רואה את חסרונותיו, את קלקוליו, את הדברים הלא טובים. אז זה גורם לעצבות. התשובה זה תהליך. בתחילת התהליך, אדם מכיר בחטא, אדם מצטער על החטא. עצם העובדה הזאת, זה כבר גורם לו חולשה, נפילה, עצבות, צער, כזה או אחר. שלא נמלט ממנה, מהחולשה הזאת, אפילו הגיבור שבגיבורים. ובאמת בימים הנוראים, אתם יכולים לראות יהודים יראי שמיים, אם זה בראש השנה או יום כיפור, או עשרת ימי תשובה, ימי הסליחות, שהם הולכים רציניים יותר. לפעמים גם אתה רואה את החולשה הזאת ניכרת במצב רוח, בהתנהגות או בדברים האלה. זה כמו שאתה הולך לבית משפט, אתה לא הולך לבית משפט עלז וטוב לב. אתה לא יודע את גורלך. אתה לא יודע אם תצא זכאי או תצא חייב. אתה עולה בחולשה מסוימת. למרות שאתה מאמין בשם ובוטח בשם וכל זה. בכל זאת, אתה בא לימים האלה בחולשה מסוימת, ביראה שיש גם ביטוי של חולשה. לכן אומרים גם שבראש השנה לא לובשים בגדים מפוארים. בגדים צנועים יותר, אתה עומד לפני הדין, אני לא יכול לבוא לכאן עם איזה שטריימל, משהו כזה, אני יודע. אתה הולך, אתה מגיע בצורה בהתאם למעמד. והרב מעמיק בזה, למה באמת התשובה היא מחלישה באיזה מקום את מצב רוחו של האדם. כשמקמצים את הרצון, דיינו, מקטינים את הרצון, מקמצים אותו, כשכופפים את עוז החיים על ידי הסלידה הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא, מתוך שאתה נמצא במציאות של הכרת החטא וצער על החטא, מתכמס גם הרצון של הטוב. לא רק אותו רצון רע שאתה רוצה לבטל אותו מתוכך, ואתה נלחם נגדו, הנטיות הרעות והדברים הרעים. זה פוגם גם ברצון הטוב שקיים בך, באיזה מידה. ועוז החיים התאורים מתחלש גם הוא. זאת אומרת, באותה, כמו שהרצון הרע, על ידי התשובה, אתה מנסה להיפטר ממנו, להיאבק בו, להילחם בו. אם פגע בך יצר הרע, מושכהו לבית המדרש, אתה נלחם בו, אתה נאבק בו. אבל באותו זמן אתה גם פוגם ברצון הטוב, כי אתה פוגם בכלל ברצון שלך. נמצא האדם סובל מתארתו מוסרית, חולשה כזאת נותן משל, שסובל חולה שנתרפא על ידי הזרמת אלקטרית חזקה, דהיינו זרם חשמלי חזק, שאומנם גרשה את הארץ במחלתו, אבל החלישה את הכוח החי והבריא שבו. זה ידוע הדבר שאנשים חולי נפש, חולים ממש, אני מדבר שיש להם מחלות נפש, יש כל מיני דרכים לעזור להם. אבל לפעמים, אחד הדרכים לעזור לאנשים האלה, זה הזרמת זרם חשמלי, מכת חשמל, מבוקרת כמובן, זה לא סתם, והדבר הזה, זה מין טכניקה, מין שיטה לרפות את נפש האדם. אם אדם נמצא בדיכאון גדול או משהו מהסוג הזה, זה בדיוק, קודם כל זה מרפא. עכשיו באיזה מידה זה מרפא, אני לא יודע, אני לא פסיכיאטר ולא פסיכולוג, אני לא יכול להגיד לך. אבל ודאי, השיטה הזאת ידועה בעולם, זה לא המצאה חדשה. זה כבר עשרות שנים משתמשים. לפעמים יש אנשים שבנפשם חסוכי מרפא, וכל התרופות לא עוזרות להם, וכל הדברים האלה לא עוזרים להם. אז אנשים כאלה נותנים להם מה שנקרא זרמה אלקטרית או חשמלית בצורה כזאת או אחרת, וזה עושה להם מהפך. איך עושה מהפך? אני לא יודע. אני מדבר על עובדות, אני לא מדבר על איך הדבר הזה נעשה. אבל מה שהרב אומר כאן, שהוא מתמצק בתור רב, רב צריך לדעת הכל. גם מחלות נפש וגם דרכי ריפוי וכל הדברים האלה, ומסתם מהרב קוק זצ"ל, הוא הכיר את השיטה הזאת, את הדרך הזאת. אז הוא אומר שזה גורם, הזרם החשמלי הזה, שבא, השוק החשמלי הזה, שבא להפוך את מצב הרוח, כלומר, הוא, הדבר הזה גורם חולשה גדולה. אבל כמו כל תרופה, צריך לדעת, יש מה שנקרא תופעות לוואי. התרופה זה לא אוכל. תרופה זה תרופה, זה לא... הרופא שהוא לא, כן, נותן תרופה או כמו המכה חשמלית הזאת או משהו כזה, תמיד יש שיקול לדעת מה התועלת ומה הנזק, נאמר, זה לעומת זה, מה הסיכוי, מה הסיכון. השיקול לדעת הזה הוא חשוב מאוד, ולפעמים תרופה היא מועילה מאוד מאוד ומזיקה פחות, וזה בדיוק המומחיות של הרופא והאחריות של הרופא, נאמר, שהוא יודע מה זה, וכל מרשם של תרופה, אפילו הפשוטה ביותר, אתם יכולים לראות שם באותיות הקטנות שבפתקים שחייבים לכתוב שם, מהם תופעות הלוואי של כל תרופה או תרופה. אבל זה האחריות של הרופא. הוא צריך לקבוע מה זה. אומר גם במכה החשמלית הזו, יש תועלת מרובה ויש חולשה גם. אני לא מתמצא בה, אבל הרב כותב עליה לחולשה. אז זה מה שהוא אומר. שאומנם גרשה את הארס במחלתו, אם נובר הדיכאון או משהו כזה, זה גירש את הדיכאון ממנו, אבל הכנישה את הכוח החי והבריא שבו, כי זו תופעת הלוואי כנראה של אותה מכה אלקטרונית שהוא מקבל אותה אותו.
כמו בסרטן, שיש לך כשאתה
משתמש בקימותרפיה,
אז בעצם אתה עושה את
החיים. אבל אין ברירה, זה המציאות. אתה מהרת אגב, הרבה חולים לצערנו הרב, הם לא מודעים לעניין הזה, ובגלל שיש תופעות לוואי כאלה ואחרות, הם לא מוכנים לקחת תרופות. לפעמים בפרינציפ, בעיקרון. אבל ניתנה רשות לרופא לרפא. זה בדיוק העניין של התורה אומרת את זה. אתה לא יכול להגיד, אני אחליט איזה תרופה אני אקח, ואיזה תרופה אני לא אקח, בגלל הסיבה הזאת או אחרת. אתה הרי לא למדת, אתה לא חכם, אתה לא יודע. אולי הנזק שיגרם מאי לקחת התרופה הוא הרבה הרבה יותר גדול מתופעות הלוואי. יכול להיות? בוודאי. זה לא שזה, זה דבר בוודאי. לכן, הרמב״ם שהוא היה הגדול הרופאים בדורו ואולי בכל הדורות, הוא תמיד יודע, אני אומר במאמר מוסגר, הוא דיבר על שני סוגי חולים. הוא אומר, יש חולה שהוא חולה טוב, ויש חולה שהוא חולה רע. מה ההבדל בין חולה שהוא חולה טוב לחולה רע? הוא אומר, חולה טוב, הוא מודע למחלה שלו, הוא משתף פעולה עם הרופא. ושחולה רע, הוא מכחיש את המחלה שלו, הוא מתעלם מהמחלה שלו, הוא לא משתף פעולה עם מי שאמון לרפא אותו. אז אומר הרמב״ם, זה חולה מסוכן מאוד, כי הוא יכול... היום, לצערנו הרב, למרות שאנחנו בעולם מודרני, אבל יש כאלה שלא נותנים אמון בכלל ברופאים. והם מסכנים את חייהם, חיי ילדיהם וכל הדברים האלה במשפחתם, בגלל שהם לא למדו תורה. והתורה אמרה, ניתנה רשות לרופא לרפא. אבל זה מאמר מוסגר, זה אני אומר כאן, עסקנו בדבר. בכל זאת אומר, זה משל לתשובה. התשובה אומר, זה תהליך שהוא כמו אותו שוק חשמלי כזה, שהוא גורם מצד אחד לרפא, אבל מצד שני הוא גם מחליש, יש לו תופעות לוואי של חולשה. לכן, אם האדם הוא באמת בעל תשובה, באמת עושה תשובה, אז זה משפיע על מצב הרוח שלו, הרצון שלו, אפילו הטוב, מתקטן, הוא נחלש לכאורה, בשלב הראשון של התשובה. בשלב השני של התשובה, הוא מתחזק, אדרבה, יודע מה הוא רוצה, מצב שלו משתנה מקצה לקצה. כן, בבקשה. רצית לשאול? לא. טוב, בוא נראה את זה בתוך. אבל החלישה את כוח החי והבריא שבו, שווים על כן. כל זה בימים של עשרת ימי תשובה, ראש השנה ויום כיפור, שעד כביכול הרצון אפילו הטוב נחלש, מרוב חשבון נפש שהאדם עושה בימים האלה. אבל מגיע אחרי יום כיפור, איזה חג מגיע? שובה. איך אתה יודע? ראיתי בלוח השנה. מגיע בסוכות. מה כתוב בסוכות? היית אח שמח. בחסידות אומרים, אפילו אתה אומר אח, תהיה שמח. לפעמים אדם אומר אח, כואב לי. היית אח שמח, אפילו באח אתה אומר אתה שמח. אז כאילו ירידה לצורך עלייה. מגיע היום ימי הסוכות, זה הזמן לשמחה. ושמחת בחגיך, זה כן, ימי שמחתנו. ואז האדם חוזר אל עצמו, לשמחתו, אל רצונו וכו'. על כן ימים של שמחת קודש, של חדוות הנפש, שווים על כן ימים של שמחת קודש בשל חדוות הנפש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור, אז תהיה התשובה שלמה, השיבנו בתשובה שלמה לפניך. כן, נסכם את העניין הזה. תהליך התשובה הוא מורכב, לא פשוט. בתחילת התהליך, באמת, אנחנו רואים, יש צער ויש כאב, וגם הרצון הטוב אפילו נחלש וכו'. אבל זה לא תהליך בשלמותו. התהליך בשלמותו, זה מגיע לחג הסוכות, שמחת תורה, והיית אך שמח וכל הזה, התהליך בשלמותו. שאלות עד לכאן, רבותיי. תעשו איתי חסד, תעשו איזה שאלה. אין שאלה. שום שאלה. סימן שלא למדתם. לא יכול להיות שאין שאלות. כן.
אז השני שלבים של התשובה, אני מבין שזה גם בכל שנה זה חוזר עם החגים, וגם באופן כללי זה כבר התשובה.
כן, כן. צריך להבין, החיים שלנו בנויים מעגלים מעגלים. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את חיינו. יש המעגל היומי, יש המעגל השבועי, יש המעגל החודשי, יש המעגל השנתי וכו'. מה הפרינציפ הזה של מעגלים? מה בא ללמד אותנו? כל זמן יש לו תכונה משלו, סגולה משלו. אז גם במשך היום, אינו דומה בוקר לצהריים ולערב. חז"ל אומרים, כל שעה ביום יש לה את התכונה שלה, את הסגולה שלה וכו'. אותו דבר לגבי המעגל השנתי. החגים במעגל השנתי זה כאילו אתה נמצא באיזשהו חדר מסתובב, ויש חלונות, החדר מסתובב, וכל פעם איזה חלון מאיר. ימי התשובה, וכאן דובר גם על סוכות, כן, כל הימים האלה, זה חלון שמאיר לנו כבני אדם. זה סגולת הזמנים האלה, לעשות גם תשובה וגם לשמוח. כן? אז זה ברמה השנתית לכל עם ישראל. כל עם ישראל מתכונן למה היום, היום הטוב הבא הקרוב. איך קוראים לו? ראש השנה. כולנו מתקרבים לסגולה של ראש השנה. ליום הזה שבו יום הדין מצד אחד, יום התשובה, ימי התשובה וכל הדברים האלה. זה מתאים, זה תכונת הזמן הזה. כן. זה ברמה הלאומית. ברמה האישית כמובן, כי אתה חלק מהלאום. אבל אותו תהליך של תשובה שהוא ברמה השנתית הזאת, הוא קיים כל יום. כל יום וכל רגע אדם עובר תהליך של תשובה אם הוא רוצה לעבור את התשובה. התהליך הזה של חשבון נפש, אחר כך שמחה, אחרי התנקות, אחרי ההתארות, זה גם תהליך פרטי, זה לא? אבל הימים האלה ימי סגולה במיוחד. אומרים שעשרת ימי תשובה, חז"ל אומרים, תשובת היחיד היא תשובת הכלל. זאת אומרת, הכלל יש לו כוח, צריך להבין. אתה עומד במניין, אתה מתפלל, תפילת הרבים היא לא כמו תפילת היחיד. הקדוש ברוך הוא מקבל תפילת הרבים יותר, יש יותר תקשורת מאשר האדם באופן פרטי מתפלל בלי הכלל. אבל אותו לגבי תשובה. עשרת ימי תשובה, תשובת היחיד, אדם עושה תשובה, היא צוברת תאוצה עוצמתית, אנרגטית, היא מתקבלת, נאמר, יותר, כאילו זה הציבור בעצמו עשה את התשובה. כך אומרים חז"ל מסכת ראש השנה. אז זה ימים מיוחדים לתשובה. תנסה פעם, תראה. כן, עוד שאלות, בבקשה. כן.
הרב, איך זה יכול להיות שהימים האלה, שאנחנו מתפללים בהם, שאנחנו מתפללים בהם, ומחכים לראש השנה, מצד שני, קונים אכול חדש ובירות חדשים ויושבים בספסל הנשמים ומחכים לגזר דין.
אתה שואל אותי? שואל את עצמך איך עושים את זה. זה צריך להבין. יש, בבני אדם יש רמות שונות לבני אדם. יש אדם שהוא עומד לפני בית משפט, לפני גזר הדין, הוא מקבל שוק, הוא משותק לגמרי, לא מסוגל, מסכן. יש אנשים כאלה. יש אנשים שקבלים עונש, הם עבודים. אפילו ילדים, אפילו אתה רואה, יש אדם, ילד שלא יצליח במבחן, הוא ייאוש, הוא אומר, יותר הוא לא ילמד, הוא ברח בית הספר, הוא לא מסוגל להכיל את הדין, לא מסוגל לקבל את מידת הדין. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה? זה עוד, זה האנשים שכבר מקבלים את הדין. יש אדם שמקבל את הדין בחיוך, כמוך. שאל אותי, מאיפה יש לו כוח לקבל את הדין בחיוך? הוא למד במחומר. אדם שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, מה זה אמונה בקדוש ברוך הוא? זה לא שהוא אומר אני מאמין, אלא הוא מקבל את זה שבאמת הכל מעט השם, הכל לטובה. הוא רואה את ההשגחה האלוקית, והוא רואה גם את השכר והעונש, בנגד עיני נשמתו נאמר. אבל הוא רואה שגם העונש לטובה, גם הדין יש בו חסד. אז כשהוא בא לבית המשפט, אז הוא אומר, אם השופט, שופט כל הארץ, אבל גם שופט הארץ, לא משנה, יש פה מה שיש פה. יש ביטוי כזה, הכל לטובה. שמעת פעם את הביטוי הזה? שמעת פעם? הכל לטובה. הוא מקבל את זה באמת. מדוע? כי הכל זה רצון השם. גם במידת הדין, הסתר הפנים וכל הקושי, זה מתוך אהבתו אלינו, לא מתוך חש ושלום שנאתו אלינו. הבוחר בעמו ישראל באהבה, אוהב אותנו כל הזמן. לכן יהודים מתכוננים לימים נוראים, אבל לא משותקים. קונים בגד חדש, קונים תפוח עם דבר, מכינים שולחן חג, ביטוחים, מתלבשים יפה, כפתורים, קרניבות, מקבט כמו שצריך. רגע, מה זה, אתה אומר לפני הדין? כן, ודאי שהקדוש ברוך הוא ידון אותנו לטובה. איך שלא יהיה ידון אותנו לטובה. הם באים מתוך אמונה. אמרתי בשיעור הקודם, דיברנו על האבות. רבי יהודה הלוי אומר על האבות שהאמונה שלהם בקדוש ברוך הוא הייתה כל כך חזקה וכל כך ודאית, שאפילו עם כל הצרות שבעולם היו באים עליהם, לרגע לא היו מפסיקים להאמין. כי האמונה שלהם לא הייתה מותנית. אני מצליח, אני לא מצליח. יש טוב לי, רע לי. זה בכלל לא. אצלהם האמונה זה דבר ודאי. זה כמו היכרות עם אדם. אתה מכיר בן אדם, אתה חי עם בן אדם, אתה מכיר אותו. אתה לא צריך שיוכיחו לך שהוא קיים בן אדם. למה? אתה מכיר אותו. אז תספר לך לבן אדם, כי אתה רואה אותו יום יום. זה המאמין. המאמין, יש לו היכרות עם הבורא. יש לו, אצלו זה לא הוכחות פילוסופיות, יש בורא או אין בורא, או משהו כזה. הוא קרוב אליו, בכל מצב הוא קרוב אליו. גם בנפילות, גם בירידות, גם בהסתר פנים, גם במידת הדין, גם בזה. אלה הם גדולי גדולי ישראל כל הדורות. שאמונתם בבורא לא הייתה מותנית בכלל. אפילו באושוויץ, במשרפות, באיפה לא. יהודים אמרו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. לא רק אמרו. האמינו באמונה שלמה. תשאל אותי איך. איך? תשאל אותם איך. זה כמו רבי עקיבא כזה. הוא אומר, כל ימי התפללתי. מתי יגיע הרגע הזה ואני אקיים? שאהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. עכשיו אתם רוצים להגיד לי שאני לא אקיים את זה? זה נקרא אוהבי השם. בכל מצב הם אוהבים את הקדוש ברוך. זה מובן. לכן הולכים לראש השנה, מצד אחד בעירה, מצד אחד בביטחון, האמונה. כן, בבקשה.
רציתי לשאול, הרב קוק כותב פה שיבואו ימים של שמחת קודש וזה תיבת הנפש ואז תהיה תשובה שלמה, אבל רוב החוזרים לתשובה אחרי כל הצער והכימוץ של הרצון יש שמחה, אבל אחרי זה יש ימים שגם יש טעות באמת הכימוץ
ודאי, את שואל לדעת
התשובה לא שלמה, זה כל פעם
שבע יפול צדיק וקם. אנחנו, אתה בן אדם או מלאך? מה אתה? אתה בטוח?
כמה שאני יודע.
אנחנו בני אדם בסך הכל, ודאי. הוא לא מדבר, יש להבדיל בין ההיסטוריה, העניין הכללי, האלף השביעי, הוא היום שכולו שבת, וכל הדברים האלה, שזה כבר עניין אחד. זה גם באופן פרטי, כל אדם יש לו עליות וירידות. כן. אז כאן מדבר, אחרי התשובה יש לו עלייה גדולה, מבחינת שמחה, מבחינת השלמות וכל הדברים האלה. חגי יגיעו ימי החול, ודאי שיגיעו ימי החול. בדקתי, אחרי שבת יש ימי חול, נכון? ימי המעשה. אנחנו כל החיים מתמודדים עם העליות והירידות האלה. כל הזמן. מבחינה היסטורית, אומר, אחרי כל המהלך ההיסטורי של 6,000 שנה, חז"ל מבטיחים לנו ימות המשיח, דברים גדולים. באופן פרטי אנחנו עולים ויורדים. זה מובן? כן, בבקשה.
כבוד הרב, איך ידע עם ישראל במה נשוב לנבי?
סליחה?
איך ידע עם ישראל,
נו.
או אפילו אנחנו, ממה נשוב, מאיזה עבירות נשוב, אם אין לנו לא נביא ולא רוח הקודש?
אתה לא צריך, מה, צריך נביא בשביל זה? אתה צדיק?
לא.
אז יש לך עבירות, זאת אומרת.
אין אותם
שאין, מי שזה... אתה אומר, איך נדע, מה איך נדע? יש לך פנקה, ראה את הפנקה שלך, זה קטן, קטן מדי. יש לך פנקס גדול. בן אדם, סליחה שאני אומר, הוא צריך לנהל את החיים שלו. זה מהות האדם. מה זה לנהל את החיים? לראות מה טוב ומה רע. הוא לא יכול להגיד, אני חי מאנרציה. נולדתי, מה אכפת לי? נעצום את העיניים, לא מעניין אותי מה טוב ומה רע, איך שבא לי. אדם כזה, מוגדר מוכר, ימצא את עצמו בשבר גדול. כזה או אחר. זה מנהל את החיים. איך הוא מנהל את החיים? מישהו פעם ניהל חנות כאן, חנות מקולת או משהו, אתם לא הסוחרים, לא. אבל כל איש יש לו קצת שכל בראש, קצת, לא הרבה. הוא יודע שיש פלוס ומינוס. יש דברים טובים, דברים לא טובים. ואם הוא רוצה להצליח בחיים שלו, הוא עושה הנהלת חשבונות. מה טוב, מה לא טוב. מה טוב, מחזק אותו, מה לא טוב. הוא משתדל שזה לא יהיה הגורם הכי חזק בחיים שלו. למעט אותו. נתחיל במידות. אם בא אדם אליך ואומר, אני, המידות שלי 100%. אתה אומר לו, אין לך בכלל חשבון נפש על המידות שלך. אף פעם לא שמת לב למידות, התרגלת למידות שלך. וזה שאתה כועס ואתה לא מרגיש שאתה כועס, אתה אדם מסוכן. כי אתה לא מרגיש אפילו שאתה כועס. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. הוא אומר, אני התרגלתי לזה, זה הטבע שלי. מה אני יכול לעשות? אדם הזה ודאי לא יתקן את מידת הכעס, כי הוא אומר, זה הטבע שלי, מה אני אעשה? אני לא יכול לעשות. אז כל אדם, מי שרוצה, אתה שואל אותי איך עושים את החשבונות האלה, מי עושה? אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. כל אדם שיש לו קצת שכל, עושה חשבון נפש. איך אומר מסילת ישרים? אומר, אדם צריך לשבת עם עצמו. זה אומר, מביא תועלת גדולה מאוד לחיים. לשבת עם עצמך, לבדוק את עצמך, מה הדרך שלך, מה הכיוון שלך בחיים. אולי הכיוון הוא לא חיובי. אולי הוא שלילי. באופן כללי, קודם כל אומר, תבדוק את הדרכים. אבל לא רק את הדרכים באופן כללי, מה הכיוון שלך בחיים. אלא גם את המעשים היומיומיים. תראה מה טוב, מה לא טוב. תמיד אותך, מה טוב, מה לא טוב. זה מפחיד. מרוב חסרונות בסוף תקבל דיכאון. לא נורא. לא נורא, אל תפחד. היום בעולם המודרני, לצערי הרב, אני אומר לכם, אדם מפחד להיות לבד. לא יודע אם ראיתי, יש אנשים שהולכים אוזניות כאלה על זה. וכל הזמן, אני פעם שאלתי בן אדם, תגיד לי, מה יש לך באוזניות האלה? הוא אומר, יש לי מוזיקה. מה זה המוזיקה הזאת? בום, 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 בום. שמה היית צריך את הבום בום הזה? אתה יודע כמה זה מפחיד להיות לבד? אני אומר את זה ברצינות. אנשים פחדים רגע להיות לבד. למה? הם מגלים פתאום את הבור הגדול, את החסר הגדול, את החלל הגדול, שפתאום אומרים, רגע, מה קורה איתי? אבל זה התנאי לתיקון, אתה לא יכול לתקן, אתה לא... לכן, הדרך זה מדריך אותנו בעל מסילת ישרים, במיוחד בימים האלה. קח כמה דקות מהיום עם עצמך. נכון, בהתחלה זה קצת מפחיד, אתה לא יודע איפה להתחיל בכלל. אבל זה התנאי הראשוני לתקן את מה שצריך לתקן. קודם כל ביחסי אנוש. איך אתה מדבר עם אשתך? עם ילדיך? נותן להם תשומת לב? לא נותן להם תשומת לב. סמן, כן, לא. אם לא, מה לעשות בשביל לתקן את הדבר? אחר כך עם ההורים שלך, עם הדודים שלך, ועם החברים שלך, ואני אומר דברים, אני לא מדבר דברים הרטילאים. אני מדבר על דברים יומיומי. אני נוהג לספר, מדי פעם, לצערי הרב, אני לא יכול לעשות את זה, כי אני גם רץ במרוץ מטורף של חיים שכל אחד יש לו. אבל יום אחד ישבתי עם עצמי, חשבתי על הילדים שלי. מעניין, חשבתי על הילדים שלי. בלי עין הרע, השם חנן אותנו, את אשתי ואותי בהרבה ילדים. ולא יצא לי לפעמים תמיד לחשוב על הילדים. אם אלה ילד בוכה, אתה אין לך ברירה, אבל לחשוב על הילדים שלך, מה קורה איתם? מה זה? פתאום חשבתי שיש ילד אחד, כבר המון זמן לא דיברתי איתו. יכול לקרוא דבר כזה. לא יצא לי לדבר איתם. מה אמרתי? אמרתי בליבי, מה אני אעשה? והוא למד אז בזה ישיבה, לא משנה. אמרתי בליבי, אני באמת לא בסדר. עשיתי חשבון נפש. ואז החלטתי, אני כותב לו מכתב. כותב מכתב לבן. בחיים לא כתבתי לו מכתב. אבא לא כתבתי לו מכתב. כתבתי לו מכתב מה שאבא כותב. מה אבא יכול לכתוב? איך אתה מרגיש? איך התנאים? מה הלימודי? צבר. לא משהו מיוחד. אני יכול לומר, הילד הזה, כשהגעתי לגיל 60, עשו לי, המשפחה עשתה לי מסיבת הפתעה, זה נקרא. באמת הייתה מסיבת הפתעה, לא ידעתי. גררו אותי לאיזה מקום, פתאום אני רואה את כל המשפחה, כל הידידים שם יושבים. ואז הם עשו שכל ילד כתב, וגם הידידים כתבו בספר, מחברת כזו, בספר כזה, כל אחד היה צריך לכתוב משהו עליי. משהו טוב עליי, כמובן. יש גם אפשר לכתוב גם משהו לא טוב. משהו טוב עליי. אז הילד הזה, שכתבתי לו מכתב, הוא כותב שהחוויה הכי גדולה שלו, שלה היא מאבא, שאבא כתב לי מכתב. זה ריגש אותו כל כך. איך הגעתי לזה? לדבר הזה. עשיתי חשבון נפש. פשוט. זה דוגמה, אני אומר. אין אדם שהוא מלאך. כולנו חסרונות. זה שאתה לא מודע לחסרונות שלך, על מנת לתקן אותם, לא סתם. זה בגלל שאתה לא מוצא זמן לעשות את החשבון הזה. וזה התנאי, לשאלתך, זה התנאי. התנאי הוא שאדם יישב עם עצמו, בפרט בימים האלה, ויעשה חשבון, יחסים שלו, מידות שלו, מעשים שלו, אם הוא יכול גם להסתכל לטווח ארוך על הכיוון שלו בחיים בכלל. אם הכיוון הזה אולי הוא בטעות, אולי אתה הולך בכיוון לא נכון בחיים, משהו כזה. זה מובן. כן.
הכוונה שלך זה סוג של התבודדות כזו?
כן, התבודדות זה לא... התבודדות זה דבר טוב בתנאי שזה יעשה במינון הנכון. כמו מלח. מלח קצת, זה טוב או לא? הרבה מה? זה לא טוב. זה דבר התבודדות. בחסידות יש בזה, בהתבודדות, זה חלק מעבודת החסידות. כל מיני חסידיות, אבל זה לא רק חסידות של הבעל שם טוב, או ברסלב, או חב"ד, או משהו כזה. אלא זה גם בכלל, להיות חסיד, אתה צריך להתבונן. אתה לא יכול לעשות מעשים בלי להתבונן במה שאתה עושה. אתה לא יכול לחיות בלי להתבונן בחיים שלך. אתה כל הזמן צריך להיות להתבונן, כל אחד לפי מדרגתו. יש, מי שהיה בצבא יודע, יש מצב גם שנקרא ניווטים. מה זה ניווטים? אתה לוקח מסלול בדרך כלל בלילה, ביום זה לא כל כך חוכמה, אבל אתה צריך לנווט כל הזמן קילומטרים, עשרות קילומטרים לפעמים. סוד ההצלחה בניווטים, שאתה מתבונן כל הזמן, האם אתה על המסלול או לא. אתה מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, בודק את המפה, בודק פה, בודק שם, שלא חס ושלום תסטה מהנתיב שקבעת לעצמך בתחילת הניווט, ולא תגיע לשום מקום. למשל, כמובן, הנמשל זה החיים. אנחנו מנווטים בחיים. אתה כל הזמן צריך לבדוק אם אתה בדרך הישרה או לא בדרך הישרה. אתה צריך, כל שהיא תפארת לעושה, עושה, תפארת לו מן האדם, מהחברה, וגם לעצמך. ההתבוננות, כך אומר רבי, ההתבוננות הזאת, זה מביא תועלת גדולה מאוד בחיים. כך אומר בעל מסילת ישרים, שהוא בעצמו היה חסיד. מביא המון תועלת. גדולי עולם, מנהיגים גדולים בעולם, היו מנהלים יומן, פשוט יומן, יומן חיים, יום-יום. יש יומנים של צ'רצ'יל, להבדיל, יש יומנים של בן גוריון. מנהיגים שהיו צריכים להנהיג אומה. הם היו לא סתם באנרציה. היה להם מטרות, היה להם בדיקות, הצלחתי, לא הצלחתי, זה טוב, זה רע, שם זה לא עניין פרטי, זה עניין לאומי, כן? וככה הם נעלו את עצמם ואת את האומה שלהם. אבל זה אותו דבר גם אנחנו, להבדיל כמובן. אתה מנהל משהו. אתה מנהל את החיים שלך. אתה לא יכול לנהל את החיים שלך בלי בקרה, בלי הקשבה, בלי התבוננות, על כל דבר ודבר. זה מובן הדבר. לכן חשבון הנפש הוא ההתבודדות. במידה כמה, כי אם אתה היה כל היום מתבודד, אתה יכול, אני לא יודע לאן להגיע, להזיות, לדברים כאלה. אני אומר על כמה דקות עם עצמך, או יותר, כל אחד, לפי יכולתו. עוד שאלות, רבותיי. אם לא, כן, בבקשה.
עושים את
החשבון
נפש, זה כובד ראש גדול.
נכון.
זה שאין צריך שמחה, ואיך השמחה לא... איך
שמחים בלי לפגוע? זה היה בתחילת השיעור, דיברנו על הדבר הזה, שהתשובה היא תהליך, היא לא דבר אחד. השלב הראשון זה שלב הכרת החטא, הכרת החסרונות, באמת אדם בכובד ראש, ואפילו בצער, אפילו בכאב, אפילו בדמעות לפעמים, על החלק הראשון. אבל זאת לא המטרה. המטרה היא תיקון. אז כשמגיע התיקון, או התשובה שאדם עושה, אז במילא הוא מגיע השמחה, השלמות, כן? כמו הסוכות שבא אחרי ימים נוראים. זה מה שדיברנו כאן על התהליך הזה, כן? טוב, רבותיי, בואו אנחנו נעבור לפרק י'. האמת שאני קצת התלבטתי אם ללמוד את זה או לא, הסיבה היא פשוטה. פרק י' וי' א', עוסקים ב, באמת, ב, הייתי אומר, בפנימיות התורה. מה שנקרא קבלה ודברים כאלה, בעלי הרבה סגנון ב, של הרב קוק זצ"ל. אבל כל מטרתו של הרב הייתה באמת להוריד את הדברים הנשגבים והנהלים האלה אלינו, אל בני האדם. ואולי משהו נצליח להבין מהדברים הנשגבים והציליים שכאן הרב כותב בעניין. בוא נראה את הדברים בתור. הכרחיות התשובה והתורה זו לזו. קשר בין תשובה לתורה. נכון שאפשר לעשות תשובה גם מישהו לא יהודי בכלל. תשובה זה תיקון. אבל תשובה במעלתה, בגדולתה, היא קשורה לתורה. לימוד התורה, קיום התורה ועשיית התשובה שורים אחד. לכן יש בית ספר לתשובה, אני לא יודע אם אתם שמעתם עליו, במכון מאיר. כשבא לכאן בחור שהוא אומר אני רוצה לחזור בתשובה, מה אני אומר לו דבר ראשון? קח תוכנית לימודים, תעשה לך סדר יום, תתחיל ללמוד. מה ללמוד? תורה. בברכת תשובה אנחנו אומרים שיבנו לתורה. אנחנו קודם כל לימוד תורה. אבל גם בלימוד התורה יש מדרגות מדרגות בלימוד התורה. 70 פנים לתורה. מדרגות מדרגות בתוך התורה. בוא נראה את זה בתוך. תשובה שלמה באמת צריכה להסתכלות עליונה, להתעלות לעיקר העולם המלא אמת וקודש, וזה, להגיע למדרגה כזאת, אי אפשר כי אם על ידי עסק מעמקי התורה והחוכמה האלוקית ברזי עולם. אני רוצה כאן לנסות להבין את הדברים שהרב אומר כאן. אבל על מנת להבין את הדבר הזה, אני אתן איזשהו מבוא כללי שתבינו את העניין. העולם שאנחנו חיים בתוכו הוא עולם שיש בו שני ממדים, נאמר. הממד החיצוני שהוא נראה לחושים, אנחנו רואים בעיניים, באוזניים, רואים, שמרשים את העולם הזה. אבל העולם הזה שאנחנו חיים בתוכו יש לו גם ממד שהוא ממד רוחני, לא פיזי, לא זה, אלא ממד רוחני. למה המשל דומה? שתבינו, האדם. האדם יש לו גוף, אבל יש לו גם נשמה. את הנשמה לא רואים. פיזית לא רואים את הנשמה. אבל מי שלו קצת שכל, מבין שהאדם חי, יש לו גם נשמה. אותו דבר גם בעולם. העולם יש בו ממד רוחני. גילוי הממד הרוחני שבעולם שאנחנו חיים בתוכו, הגילוי הזה לעיני הנשמה שלנו, נאמר ככה, לראות את הממד הרוחני, אתה בעצמך צריך להיות באיזושהי מדרגה מסוימת. אם אתה לא במדרגה המתאימה, אתה לא רואה עולם רוחני, אתה רואה רק עולם חומרני. אני אתן דוגמה אקטואלית. מישהו שמע על המשבר הכלכלי בארצות הברית בימים אלה? מי שמע על הדבר הזה? מה, תגידו, איפה אתם חיים? איך יכול להיות? אתם במכון מי? אפשר לשמוע דבר כזה?
במכון
מי? מזעזע את העולם. נכון או לא? יש כאלה שזה גם נוגע לכיס שלהם. זה דבר חיצוני או פנימי? מה אתם אומרים? עד יש אנשים שרק מסתכלים על הכסף, ועל הכסף שיש להם או אין להם, לא משנה. אז הם רואים את המשבר הזה בממד החיצוני שבו, הם רואים את הצד החיצוני שבו, ולא קל להם, אני אומר, לא קל להם. הם מפוחדים, מבועלים, פגועים, עצובים, אנשים באמת במצוקה. אתם לא משחקים ב... יש משחק כזה, קוראים לו בורסה, מישהו מכיר את זה? אתם לא מכירים את המשחק בורסה? מישהו מכיר כאן את הבורסה? את המשחק הזה? אתם לא מראה כאן לך. אני זוכר שהיינו ילדים, הם משחקים ב... איך קראו לזה? מונופול. אז בתור ילדים, אז אם היו מפסידים, הילדים היו מאוד עצובים. פשטו את הרגל. יש משחק כזה, אז זה משחק מאוד מעניין, משחק עולמי כזה, שקוראים למשחק כזה בורסה. שהמשחק כזה כולם, כל אלה ששותפים במשחק הזה, ברוך השם, אני מקווה שאני לא, אני לא יודע מה הבנקים עושים, הכסף שלי שם, של הפנסיה או משהו כזה, אני מקווה שלא ילך לאיבוד. אבל נניח כך. אבל אלה שחיים את הבורסה הזאת, המשחק הזה, הם באמת חיים מצבי רוח משתנים, ממש לפעמים, מיום ליום, אפילו לפעמים משעה לשעה, עולים, יורדים, ממש מצב הרוח עולה, יכול לקרוא דבר כזה, יכול לקרוא. זה נקרא הממד החיצוני. אתה רואה את החיצוניות. אבל יש גם לאותו מונופול, אותו בורסה, אותו משחק, יש גם ממד פנימי. ממד רוחני, ממד ערכי נאמר, ממד נצחי. הבורסה הזאת באה לשרת משהו. היא לא באה סתם. גם תשאלו את אנשי הבורסה, למה יצרו את המשחק הזה? למה ימציאו את המשחק הזה? זה משרת את הכלכלה, נכון? לא בקוף, אלא בקף. משרת את הכלכלה, מביא משאבי כסף, וזה מפתחים את התעשייה, את התשתיות, את הייטק, את ה... אני לא יודע, אני לא מתמצא במשחק הזה כל כך, אבל בסך הכל אני חושב שזה לטובה. מבחינת כלכלה העולמית זה לטובה. זה נותן, כמו שאומרים, דלק למנוע הכלכלי של המין האנושי, של החברה האנושית. הדבר. עכשיו השאלה היא, מה הכלכלה העולמית משרתת? מה הכלכלה העולמית משרתת? מה המטרה של הכלכלה העולמית? מי יודע? יפה מאוד. אתה יש לך עין חדה. יותר נכון, עין חודרת, מעמיקה. אין ספק שהכלכלה העולמית היא באה לשרת ערך. היא לא מטרה כשלעצמה. לאיש הוא חומרני, אז הבורסה זה החיים שלו. אין לו מעבר לזה חיים. והוא באמת נתון למצבי רוח משתנים, כי הוא חושב שאם הוא הפסיד בבורסה, הוא הפסיד את החיים שלו. ויש לפעמים משברים כאלה שאנשים מתאבדים פשוט. אומרים, אין טעם לחיה יותר. זה לא צחוק מה שאני אומר לכם. זה דבר שקורה. רק נתן לכם, רק נתן לכם משא. אבל יש כאלה שרואים את הבורסה כמשחק מונופול. שבא לשרת איזו מטרה הרבה יותר אצילית, הרבה יותר גבוהה. כל זה בא באמת לפתח את כל המין האנושי, את כלכלת המין האנושי, שתהיה בסופו של דבר, יהיה אור בעולם. יש שפע בו, שפע כלכלי, אבל גם שפע רוחני, זה המטרה כשלעצמה. שאנשים לא ימותו ברעב, שהיו דברים מעולם בדבר. שאנשים יוכלו לחיות בצורה כזאת שיוכלו להיות בני אדם ולא חיות. והמגמה הזאת, ברוך השם, היא צוברת תאוצה בעולם. בעזרת הבורסה. אבל על מנת שהבורסה תצליח, היא צריכה לשחק. אם היא לא משחקת, היא בכלל לא קיימת. אז חלק מהמשחק. חלק מהתהליך. אתה רואה את הממד הרוחני, שבתהליך הכלכלי הגלובלי, העולמי, אין להיטיב לאדם, לשחרר אותו מקבלי החומר, על מנת שהוא יהיה פנוי, לחיי מוסר, ערכים, תורה, מצוות, דברים כאלה. שעם ישראל, כמו שאמרת, הוא באמת במרכז העניינים בעניין. ככה צריך לראות. אז אדם כזה לא נבהל. הוא אומר, בסדר, ברוסה ירדה, זה כמו מזג אוויר, עכשיו יש שמש, מה יהיה מחר? עננים, אחרי העננים היה בו שמש. בסך הכל העולם מתקדם. זה מובן. הראייה, אתה רואה את המגמה, אתה רואה את התהליך. אתה לא רואה את הרגע, אתה לא רואה את החומר, כאילו המציאות העכשווית, זהו, זה מה שיש, ותו לא. יש כאן מגמה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר רחבה. מי שעוסק ברוחניות, מי שיש לו עין רוחנית, מי שיש לו עין מאמינה, הוא לא רואה רק את החומר, לא שהוא מתעלם מהחומר, הוא רואה את הנשמה שמאחורי זה, את המגמה הרוחנית שמאחורי זה, את המגמה המוסרית שמאחורי כל הדברים. אנשים כאלה ראויים לעסוק בפנימיות התורה. אבל אדם שהוא אינטרסנט, אדם שרואה את הרגע, אדם שהוא לא מסוגל לחדור במבט, המבט הרוחני שלו מעבר לחיצוניות, קודם כל יבוא למכון מאיר, יבוא קורס. זה מובן הדבר. עכשיו בוא נראה את הדברים בתוך. מה אני אגיד? משה כותב, שואל שאלה. איך משפרים את הרצון הטוב שיגבור על הרצונות הפחות טובים? אמרנו, אין לך דבר יותר טוב מאשר לימוד התורה. לימוד התורה זה כמו להתחבר למקור אנרגיה. אנרגיה רוחנית, מוסרית, ערכית. תלמוד תורה כנגד כולם פשוטו, אין לך דבר יותר חזק שמחזק את הרצון הטוב של האדם מאשר לימוד התורה. לכן נאמר על התורה כבר, אין טוב אלא תורה. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. אדם שלומד תורה, מזין את נשמתו. התורה היא מבחינת, דיברנו באחד השור, אוכל לנשמה. אוי כל צמא, לכו למים. אוי כל רעב, לכו לחמו בלחמי. לכו לאכול לחם, אין לך לחם תורה משולנו. לכן מי שרוצה רצון טוב, ילמד תורה, אבל ילמד תורה בצורה נכונה, כשיש שם חיים, לא שם המוות חס ושלום. בצורה כזאת, זה מחזק את הרצון. אני בחוש, אני רואה כאן אנשים שבאו, הם מבולבלים לגמרי. לא יודעים מה הם רוצים, לפעמים גם חולשות גדולות, עם רצונות לא טובים. אתה רואה, הם השתנו מקצה לקצה. אם פגע בך יצר הרע, אומרים חזר, מושכהו לבית המדרש. תביא אותו לבית המדרש. ואז תנטרל אותו, אחר כך תתמלא ברצון טוב. אז זאת תשובה לשאלה, איך משפרים את הרצון הטוב. בואו נחזור לעניין שלנו. תשובה שלמה באמת צריכה היא להסתכלות עליונה. מה זה הסתכלות עליונה? להסתכל לממד הפנימי, הרוחני, של החיים, לא רק לדברים החיצוניים. להתעלות לעיקר, עיקר זה כבוד, לעיקר העולם, מלוך על הארץ כבודו, המלא אמת וקודש. כבוד השם מלא עולם. כבוד השם זה רצון השם. לראות את רצון השם בכל מקום ומקום. לית אתר פנוי מנה, אין מקום שפנוי מרצון השם. לדעת לצאת מעבר ל חיצוניות, ולראות את הממד הפנימי, לראות את הטוב האלוקי, שבעצם נמצא בכל מקום. וחסידות אומרים, למה קוראים לעולם עולם? בגלל שהטוב הזה נעלם. התפקיד שלנו זה לגלות את הטוב הזה, כי לעולם חסדו. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, לראות את הטוב. כי טוב השם לכל, ורחמה וכל מסע, אבל גילוי הדבר הזה, תלוי בך. הטוב של אלוקים כל הזמן קיים. גילוי הטוב של זה תלוי באישיות שלך, בהתנהגות שלך, במציאות שלך. כן.
אז לגלות את השם
זה
בעצם לגלות את הטוב מבחינה
מוסרית? לגלות את הרצון, תאמרו ראו כי טוב השם. צריך להבין, האמונה שלנו, האמונה של העם היהודי, בנויה, מבוססת, מושתתת מתחילתה ועד עד היום על גילוי השם, לא על פילוסופיה, לא על הוכחות אם יש אלוקים או אין אלוקים ולהסביר מה זה אלוקים או דברים האלה. אנחנו, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, כל העניין שלנו בנוי, האמונה שלנו על גילוי אלוקים, קודם כל על ידי אברהם, יצחק ויעקב, זה משמעים אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, שהם גילו את אלוקים, ועל גילוי של אלוקים על ידי משה רבינו וכל הנביאים וכל החכמים לאורך כל הדורות. ואנחנו הקטנים הולכים אחריהם, אנחנו יודעים שלהם התגלה העניין האלוקי. מה זה הגילוי האלוקי? הגילוי האלוקי זה באמת לראות את כבוד השם בכל דבר, את רצון השם בכל דבר. זה נקרא גילוי אלוקות. להגיע למדרגה כזאת, נאמר, של רוח הקודש, או מדרגה הכי גבוהה, זה נבואה, או משהו כזה. זה דבר אפשרי, זה לא דבר בלתי אפשרי. זה האדם המאמין באמת. האדם המאמין באמת זה לא האדם שאומר אני מאמין, והוא כעסן ועצבני ומיואש, זה לא נקרא מאמין. מאמין זה אדם שחי, נושם, את רצון השם בכל דבר, בכל מצב. אז הדבר הזה הוא תנאי לעסוק בדברים נשגבים בתורה, אם זה לא קיים. לכן חז"ל אומרים, מי שרוצה לעסוק בפנימיות התורה, קודם כל יתקן את מידותיו, קודם כל ישפר את חייו, קודם כל יהיה לוחית של תורה לפחות. זה לא עניין של עזיות, דמיונות או דברים כאלה. דבקות בשם זה דבר ממשי, זה לא דבר טריפ כזה או אחר, כמו שלפעמים באים לכאן חבר'ה, אמרו, גיליתי את אלוקים. אני כבר מתחיל להסתכל, איפה גילית אותו? מה אתה אומר, איפה גיליתי? הייתי בנפל, על יד ההימלאיה, גיליתי את אלוקים. מעניין, דווקא לשם היית צריך להגיע לגלות את האלוקים, בהימלאיה. כן, אומרים, שם נגלה לי אלוקים. שם הייתה לו הזיה. היא מלווה אותו כל הזמן, אותה הזיה. אתה לא צריך ללכת לאמא עליה בשביל לגלות את אור השם בעולם, נאמר ככה. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להיות בן אדם טוב, זה הכל. אתה יכול לגלות אותו בכל מקום, אתה לא צריך לרוץ לאיזושהי חוויה מיסטית כזאת או אחרת. לא. זה מה שאומר כאן. בשביל להתעלות לעיקר העולם המלא אמת והקודש, וזה אי אפשר, כי אם על ידי עסק מעמקי התורה והחוכמה האלוקית ורזי העולם. רזי העולם לסודות העולם. צריך ללמוד את הדבר. מי שבאמת רוצה להתקרב, צריך לעסוק בדברים האלה הפנימיים, או שנקראים רזי עולם, שחזל מראש אמרו לנו, אל תמהרו לעסוק בזה לפני שיש לכם תשתית מוסרית, ערכית, מידותית, תורנית, מצוותית. קודם כל תתמלאו, אין מגלים סתרי תורה למי שלא ראוי לו. אלא מישהו, הגמרא אומרת, למי מישהו אב בדין וירא שמיים, כן? וליבו נוקפו, זאת אומרת שהוא אדם בעל כובד ראש ודברים כאלה. אז זה קודם כל. את המשך בזמן הבא.